שלום וברכה למוריי ורבותיי היקרים. אנחנו בעיקרון הגענו לפסקה עין רייש, כמו שכתוב פה, ואני רוצה לעשות מקצה שיפורים קטן. אתמול אני מרגיש שלא הייתי מספיק בהיר ביחס לפסקה רייש סמכת. בסדר? ביחס לסוף פסקה רייש סמכת, בקצרה. אני דגו. לא נסוג אחור. רק נדייק את זה קצת יותר בעזרת השם. אני מדבר על סוף התפילה. למה הדר משל לכם עניינו כערך ידילו לבלו? או בכלל, אני חושב שיש פה משהו שדילגתי על זה. מדוע, דיסקרנו את הגמרא משבת הפיודאי פעמוד א', שרשבי וחבריו פטורים משתורתם, מי שתורתו אמונותו כמו רשבי וחבריו, פטורים מתפילה. ואנחנו אמרנו, וראיתי שגם רב טאו באמונת איתנו, גם אחרי הרב טאו צעדנו, שבאמת הם החמירו, זאת אומרת, למרות שהם לא חייבים היו, ומחוץ למערה, הוא לא התפלל, דווקא כאן הוא התפלל, שלא כשזה אותו ספות שאסור היה לו, התפלל ברורה קרה קריאת שמה. אז למה? זאת אומרת, למה רשבי היה פטור מתפילה? איזה מין דבר זה שמי שתורתו אמנותו פטור מצווה? אין דבר כזה שמי שתורתו אמנותו פטור מצווה. יש לנו כלל, בגמרא מועד קטן, כל חפציך לא ישוב בה, חפציך שמיים ישוב בה. באמת שתורה דוחה כל דבר שבעולם, אבל כשיש התנגשות בין לימוד תורה לבין קיום מצוות, אז מצווה שעוברת, מצווה שאין לך לעשות בידי אחרים, אז ודאי שאני מפסיק ללמוד תורה ומקיים את המצווה. זו הלכה פסוקה בכל מקום, ולא פוצה פה ומצפצף, מי שחולק על זה. ולמה פתאום פה, רשב"י וחברת פתאום מתפילה? בסדר, אתם רואים, זה נפסק בשולחן ערוך, ראינו, נכון? פסק ברם, פסק להלכה, והלוואי שיקומו לנו. אנחנו מאמינים, מותרנו לחלום, אנשים בגודל הזה, שישובו לנו. אז למה הם פטורים מתפילה? ועל בסיס זה ננסה לשוב להסביר למה רשב"י דווקא התפלל מהרה, ולמה אחרי התפילה הוא פשט בנמסר. את עיקר הדברים למדנו, רק אני רוצה להוסיף כמה התייחסויות שחרצתי עליהם אתמול. יצאתי עם טעם שקיפצתי את זה קצת. מצוות תפילה, אתם יודעים, היא מנוסחת בתורה, בפסוק, ולעובדו בכל יומכם. אמר אומרת, איזו עבודה שבלב, זו תפילה. הזכרנו, אני חושב, כבר אתמול, את המחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרמב״ן, האם יש מצוות עשה מדאורייתא להתפלל. הרמב״ם אומר שיש מצוות עשה להתפלל מדאורייתא בכל יום, וחכמים אלה שתקנו את נוסח וזמני התפילה, והרמב״ן אומר שאין מצווה להתפלל. מדוע אין מצווה להתפלל? המחלוקת הזאת של הרמב״ם והרמב״ן, תסלחו לי, דומה מאוד למחלוקת אחרת של הרמב״ם והרמב״ן. דומה מאוד למחלוקת האם יש מצוות אמונה. הרמב״ם מונה את מצוות האמונה כמצווה הראשונה של בספר המצוות, מצווה להאמין בהשם. הרמב״ן אומר שאי אפשר לצוות על אמונה בהשם. מדוע? משום שכדי לצוות אתה כבר צריך להאמין. את האמונה, אם חליל האדם לא מאמין, איך אפשר לצוות עליו להאמין? האמונה היא הבסיס. התורה מדברת עם האדם המאמין. כמו שרוצים להגיד ברמב״ם דווקא ביחס למצוות יישוב ארץ ישראל, שהיא לא מופיעה ברמב״ם, אז ככה רוצים לומר, אני לפחות אומר ככה בעזרת השם, שהתורה מדברת עם עם ישראל, התורה מדברת עם מדינת ישראל. מי שקורא את התורה, מה שהנמען, זה שאליו נכתבת התורה, זה מדינת ישראל. מדינת ישראל היא זאת שמחויבת להקים מלך, מדינת ישראל מחויבת להילחם בו, ומדינת ישראל מחויבת להקים בית מקדש, למשל. אז עכשיו אני עובר לרמב"ן. הרמב"ן אומר, בלשונו שלו, בלשונו הקדושה, שאי אפשר לצוות על תפילה. מתי אפשר לצוות על תפילה, הרמב"ן, בסוף ההשגה הארוכה שלו על הרמב"ם, הוא אומר, בשעת צרה. יש מצווה, אם יש מצווה על פעם, מצווה התפלל בשעת צרה. והוויתור הזה כביכול של הרמב״ן, לרמב״ם, שבשעת צרה כן פעלים, הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מלמד על היחס העקרוני של הרמב״ן לתפילה. תפילה היא מהלב, לעובדו בכל הרבכם. איך אפשר לצוות על הלב? תפילה היא לא להגיד את המילים שבסידור. זה לא קריאת טקסטים, גם לא לחשוב עליהם. תפילה היא מאום קדליבה. איך אפשר להכריח אותי מאום קדליבה? תפילה זעקה, בהרבה צורות, בצורות התייחסות, ובצורות הזעקה שבוקעת מאיתנו מלמטה, אל אבינו מלכנו, כי גמול על אימו. אז איך אפשר לצוות? יש הרבה הבדלים בהלכה בין הרמב"ם לרמב"ן, ולא כאן המקום, אני מקווה בהלכות תפילה, לא כאן המקום לפתוח את זה, אבל חלק גדול מההבדלים בין הרמב"ם לרמב"ן, אני חושב, מיוסדים על זה שבאמת מצוות תפילה ברמב"ם ברמב"ן היא קצת שונה. מצוות תפילה ברמב"ם היא יותר שכלית, יותר לחשוב על המילים. ברך עלינו השם, אנחנו נתמקד בזה, נתמקד במחשבות האלה. שאני מבקש מאלוקים שיברך את השנה הזאת, כל מיני תבואתה לטובה. כל מיני תבואתה זה לא רק החקלאות. הגשמים שהיום דיברתי היום חקלאי בגליל, היו גשמים מסובכים. מי שקצר את החיטה לתחמיץ, ופרס אותה ליבוש בשדות, אז החיטה שלו נפגעה, יכול להיות שתרכב, ספק. הפריחה של הירקות נפגעה, זה לא פשוט, אנחנו צריכים להצטרם בצער ישראל. אבל לפי הרמב"ם זה יותר הגדרה שכלית, תחשוב על המילים, תתכוון מה פשוט, תחשוב על המילים. לפי הרמב"ן נראה שזה לא רק לחשוב על המילים, ודאי שאפשר להתפעל בלי לחשוב על המילים, אבל תחיה את זה, תרגיש את זה, עם כל הלב, עם כל הלב. אם הלב יש, יש, אם הלב איננו, אז הוא איננו. זה רב מתרצים ברמב"ם, נכון, גם הרב מתרץ ככה ברמב"ם, שהמצווה להאמין היא לא מצווה לעצם האמונה, היא מצווה לשכלל את האמונה, להעמיק באמונה, ללמוד אמונה, לגדול באמונה. ברמב"ם בדרך כלל, כן. אבל אני עכשיו רוצה לדבר על תפילה. תפילה זה מכל הלב, מכל הלב, אני רוצה לעבור לרשב"י, רק בשביל להסביר את זה פותח מחלוקת רמב"ם ברמב"ם. אז אם התפילה, מכיוון שהתפילה היא לעובדו מכל הלב, ממעמקים, מעומק הלב, הכוונה. גם לעמוד במקום נמוך, אבל בעיקר להגיע למקומות היותר מתגעגעים, שבעומק נשמתי לאלוקים. אז איך אפשר לצוות? אז באמת, לעובדו בכל הלבכם, הפירוש הישיר מדאורי, וזה פסוק. אז גדול לעובדו בכל הלבכם, למה הרמב"ן אומר זה מצוות תפילה? כי זה לא מצוות תפילה, לעבוד עם כל הלב, לעבוד עם כל הלב. כן, לפי הרמב"ן זה אסמכתא. לפי הרמב"ן חז"ל לקחו את הפסוק עובדו בכל לבכם. ואמרו זו תפילה, וזה לא מדאורייתא, הם הסמיכו את המצוות הרמב"ן על הפסוק הזה. אבל מה זה באמת לעובדו בכל לבכם? ודאי שמי שמתפעל מרום כדליבה, הוא עובד את השם בכל לבו, נכון? אז מפה אנחנו מגיעים מדוע רשב"י וחברה פטור מתפילה. תפילה היא הדרך הראשית לעובדו בכל לבכם. וכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מתפשים אמת. אמת מאוד גדולה, אמת מאוד עליונה, אמת שאנחנו מתמסרים אליה, אנחנו שמחים בה, אנחנו חולמים עליה. אבל יש מצווה לא רק ללמוד את התורה, יש מצווה גם עם כל הלב. רחמנא ליבא בעי. לא לומדים תורה עם הלב, לומדים תורה עם השכל. צריך להבין, לנסות לברר, טוב טוב. אבל השכל הוא באמת ביטוי של הלב. אז הדרך הפשוטה לעבוד את השם בכל לבבך זה להתפלל. מדבר, מדגיש עכשיו יותר את רמב"ן. להתפלל. להתפלל זה לקחת את כל החזון של התורה, את כל האידיאלים של התורה, כל המגמות, את כל הרצון האלוקי המופיע בדרך התורה, ולהרגיש אותו, לחיות אותו, לחיות אותו. לא רק ללמוד אותו, לא רק לשרת אותו, לא רק להתמסר, לא רק להילחם ממנו, לחוות אותו. לחוות אותו בצורת רצון עמוק, 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 שאין בתוכנו. יש תמידי חיים כאלה שתורתם ומנותם, ואפילו זה רבי יוחנן, רבי יוחנן. ראש הישיבה של ארץ ישראל, רבי יוחנן הוא. יש דעה, נכון, שאותנו הוא פליג, מה אני צריך לדבר, רבי יוחנן. אז אפילו רבי יוחנן אומר שזה רק, לא אנחנו, רש בי וחבריו. אז רבי שירת רב, קדושי, קדושי, קדושי עליון, במינים שבשמחה רבה הייתי אומר גם רבי יוחנן, אבל רבי יוחנן אומר שהוא לא, הם תורתם אמנותם, אז הלימוד תורה שלהם זה עבודה שבלב. כשהם לומדים תורה, זה תורה עליונה כזאת, תורה עילה כזאת, כל תורה עילה, וזה עוד יותר, לימוד התורה שלהם, הם חיים אותו, הם חיים אותו. הם לא רק לומדים, אני לא מדבר רק עליהם. מי שתורתו אמנותו, פרושו תורה שהוא רק תורה. עולה אומר, אין לי תורה, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, כך גמר אומרת. כי כשאומר אין לי אלא תורה, הוא בעצם שולל את כל השאר. אבל רשב"י לא שולל שום דבר. הוא לא אומר אין לי אלא תורה, אלא זה רק, יש עוד הרבה דברים רק תורה. מי שמצליח לחיות מתוך התורה, לחיות מתוך התורה, לא לבטל צדדים באישיות שלו למען התורה. אז הוא לא צריך להתפלל, הוא לא פתור מתפילה, הוא מקיים את הפסוק לעובדו מכל יורכם, דרך השכל, דרך האמת. השכל, עוד מעט נראה פסקות הבאות, הוא לא רק להכיר דברים ולזהות דברים, בשכל יכולה להיות ליבתיות עליונה מאוד, חיוניות אדירה של חיים, יכולה להיות בשכל. ועכשיו אנחנו ממשיכים. רשבי לא היה מתפלל, לא היה צריך להתפלל מחוץ מהרה. במערה הוא דווקא התפלל. דווקא התפלל. הוא לא התפלל בגלל שהיה חסר לו בעלו ודו בכל יום. לימוד התורה שלו במערה התעלה והתעלה והתעלה. הוא דווקא התפלל בשביל לחזור אלינו. בשביל לחזור אל החברה, בשביל לחזור לעולם הזה. לא בשביל השייכות הפרטית. לא במובן הפרטיות. פרטיות לא הייתה לו אף פעם. לא במובן שכדי שיהיה לו צהל. בעולם שלו הוא בטח קשור לשם השם הגדול והנועד. בכל לבבו. אבל רשבי ביקש להיפגש עם העולם הזה. להיפגש עם העולם הזה, ולכן הוא לקח את עצמו שוב, מחוץ למערה. לפני המערה הוא לא התפלל, ודווקא בתוך המערה הוא לבש בגדים. הוא נפגש איתנו. זה הקשר, זה קשר. אף אחד לא ידע. מה זה שני אף אחד לא ידע? ישרי נשמות פועלים גם כשאף אחד לא יודע. אתה יודע, אם אתה מדליק את המזגן, יכול להיות שאף אחד לא יודע, מה אם עוד הם ירגישו את זה? ואם ככה בתחושה בגוף, אז בתחושה הנשמתית, בוודאי זה עובד. רשבי לבש את הבגדים, נראה לי, אם הייתי יודע להתפלל בדיוק באותם דקות, התפילה של כולם, ישרי נשמות, הייתה עולה ועולה. הוא לבש את הבגדים בשביל לגעת בנו, להיות במערה. המערה היא לא בגלקסיה אחרת, המערה היא פה אצלה. היה לו חשוב מאוד לקיים את הקשר הזה בצורה כלשהית איתנו. עכשיו אני בסוף הפסקה, למה הוא בסוף התפילה היה מוריד את הבגדים? בסדר? אבל זה העילוי בעצמו, הוא נקרא שורה קודם. היו לפעמים יכולים להיות נשארים במצב שאפשרות השימוש החברותי גם כן אחר התפילה. מתוך ההתעלות העליונה שלהם במערה, אז יכול להיות שרשבי ובנו, יכלו להישאר במצב העליון הזה של חברתיות, של הרגש שתואם את העתיד, יכול להיות זה הנמשך אחרי התפילה. אז למה הם לא עשו את זה? למה היה חשוב להם להוריד את הבגדים מיד בסוף התפילה? לחתוך את התפילה, ואיזה קאט כזה, נכון? לחתוך את היחס לחברה, כי זה העילוי בעצמו היה מלמד להיות שומר את הדברים הלוחותיים, צריכים שמירה דווקא זמן יותר מוכרח. כשאנחנו לובשים בגדים, אנחנו חוזרים על סוף פסקה ריש סמכית. אנחנו בעיקרון רוצים ללמוד פסקה עין ריש, הפכנו את הסדר של אותיות בשביל עין טובה, אני קצת חוזר לסוף של ריש סמכית. זה העילוי בעצמו, העילוי הזה שמסוגלים היו להמשיך עם הבגדים גם אחר כך, המסוגלות הזאת, העליונות הזאת, זה העילוי בעצמו היה מלמד להיות שומר את הדברים הלוחותיים. מה זה שמשומר בגדים? שומר זה דמיון, שומר זה רגש, שומר זה חברתיות. זה הדברים הלכותיים. הדברים הלכותיים שדרכם אני נפגש בזדה החיים החברתיים, הנמוכים. זה האלוי בעצמו היה מלמד להיות שומר את הבגדים, זה הדברים הלכותיים. מצריכים שמירה, פה הייתי שם את הפסיק, בסדר? היה מלמד להיות שומר את הדברים הלכותיים, מצריכים שמירה. מתי לשמור אותם? דווקא בזמן היותר מוכח שאישה תפילה, ואז משמרים גם כן. זאת אומרת, התפילה רשבי בכל לבבו שם בתוך המערה. הוא יורד למעננו, תמיד למעננו, זה גם למענו. משהו שהוא יונק מאיתנו ומניק אותנו בחזרה. אז הוא מגיע לתפילה בשביל לתת איזה מקום, איזה חיטים צה, לשייכות שלו לעולם שלנו. הוא איך הוא לשמור על הגוב הזה? הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא שומר את הצד הזה, הנסתר הזה, בדיוק לדקות הבודדות המיוחדות שבהם מתפללים. לפי תוספות בהם קוראים קריאת שמע. אין מושג כמה דקות זה. יש פה כמה שאלות, נראה אם זה דבר שצריך לענות עליהם עכשיו, כי אנחנו בסך הכל עושים לזה חזרה, אני לא רוצה להרחיב. את השאלה של מתן ניגע באחר כך, ואנחנו עוברים לפסקה אין ריש. בסדר, בכל אופן אני אמשיך בעסקה עם ריש, יש פה כאלה שמבקשים שאני יחזור גם על ריש סמכתת, אבל 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 לא, פשוט אני הרגשתי שפספסתי, שהיה מאוד חשוב להגיד למה רשב"י פטור מתפילה. שלא רק הסברתי את זה יותר. אז אנחנו בעין רש, בסדר? הגמרא ממשיכה. עתה אליהו וקמא פתחא דמערתא, רגע. הם ישבו 12 שנים במערה. עתה אליהו וקמא פתחא דמערתא, אמר מן לוד אלה בר יוחאי דמית קיסר ומתים גזירתא. אז הרב לומד בעיון, זה גמרא בעיון. אני צריך לשאול הרבה שאלות על הגמרא פה. בתוך הדברים של הרב, הוא לא שואל את השאלות, הוא מיד עונה, הוא כמו רש"י, שעונה לנו על כל כך הרבה של סוגיה, גם מי ששאלנו אותם. אז מה השאלות? בואו נראה את השאלות. שאלה ראשונה, היה צריך להיות כתוב, מת קיסר ובטול גזרתה, את אליהו אמר להם, נכון? לא כתוב בכלל שמת קיסר, רק כתוב שאליהו בא והודיע להם. אז למה זה כתוב בסדר הזה? השאלות הבאות, הדברים שצריך שם עליהם דגש, בסדר? למה זה דווקא אליהו, למה דווקא בטח המערה? הוא לא מודיע להם, אתם רואים? היו נותנים לו להיכנס רשב"י, היו נותנים לאליהו להיכנס, נראה שכן, נכון? אם הוא היה מבקש שזה בטח. הוא לא נכנס, הוא עומד על פתח, הוא אומר, מה לא יודע, הוא שואל, כאילו, מה לא יודע, מה הוא לא יודע שישמעו אותו? מי יודע לבר יוחאי? למה קורא לו בר יוחאי? הגמרא לא קרא לו אף פעם בר יוחאי. כתוב ירד ורב יהודה ורב יוסי ורב שמעון. והרומאים אמרו יהודה שאילה הייתה ליוס ששתה כי ציפור שמעון שגינה יערג. מה זה בר יוחאי? אנחנו אנשי המילים האלה של רשב"י שרים את הפזמון. בר יוחאי נמשך את האשריך. הוא ממת הבן של יוחאי. אבל למה הוא קורא לו עכשיו ככה? והוא לא אומר לו, אתה יכול לצאת. מה, אולי יש מי, מעניין מי יודע, מעניין מי יודע. אז מה מסתתר פה, למה הגמרא כתבה את זה דווקא ככה? למה זה נאמר דווקא ככה? הקדושים הללו, רשב"י ובנו, שהיא נזרה משעון החיים ומכל חיי החברה ומאומותיהם, תראו, וכל הזמן אנחנו מסתתר לנו שמה? אנחנו יודעים שהוא מתבטל מחיי המשפחה ומהרגש ומהחברותיות, הבן שלו איתו. הוא לא לוקח, קודם כל הוא לוקח חברות, הוא לא לבד. והחברות הזאת זה הבן שלו, שהוא ענק וגדול בתורה, אבל זה, 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 זה אחד הקשרים העמוקים ביותר שיכולים להיות בעולם הזה. רשב"י לא באמת נעלם לגמרי. בואו נשים לב. הקדושים הללו, שהיא נזרם, כמו נזירות, זאת אומרת, הפרישות שלהם, משעון החיים, מכל חיי החברה ומאומותיהם, ההינזרות הזאת עשתה להם. רוב ברכה בחיים היותר מלאים של הצורה האלוקית אשר באדם. מוסיפם אור חוכמת אלוקים ודעת קדושים, לא הייתה יכולה ידיעה זו של מציאות אפשרותם לצאת עוד אל החיים החברותיים, להיות קובעת מקום באמצע חייהם. כי תחת ססון הראות והחברה היותר שלמה, עלו היה להם יותר ויותר אור השם, וססון הדעות העליונות, וזיו החיים המורים בצבא מרון במרום. רשב"י ובנו, מבחינתם, יכולים להישאר במערה עד היום הזה. לא היה חסר להם שום דבר. היה להם חרוב לאכול ומים ללבוש, וחול לחסות בו את ערוותן, ולמדו, כנראה למדו בעל פה, עוד לא נאמר את לעשות להשם, עוד לא נכתבה המשנה, בוודאי. טוב להם, טוב להם מאוד לרשב"י. אתם יודעים, יש רבותינו הכלואים במערה, 12 שנים, ואנחנו אומרים, לא כיוון בכלל. לא בכיוון. אנשי העולם הזה, אני מכוון אליי, אלינו, אנשי העולם הזה דואגים, נלווים, וסוף סוף מת קיסר, אני חושב של איזה יופי, עכשיו סוף סוף אפשר להוציא את רשב"י בכלא. רשב"י לא בכלא, ממש לא. נראה הפסקה הבאה, אנחנו בכלא. רשב"י בעולם אין סופי, תחת ססון הראות והחברה יותר שלמה, סוף סוף יכולו לצאת החוצה. יכולים לחזור למשפחה, יכולים לחזור בית המדרש, יכולים לחזור לעם ישראל. הם עם עם ישראל, בסדר גמור. תחת ססון, תחת זה במקום, תחת ססון הראות והחברה יותר שלמה, היה להם יותר ויותר אור השם. במקום ססון הראות, היה להם ססון הדעות, כמעט אותו. ד' נהפך לרש, הדעות העליונות, וזיו החיים הברוכים בצבא המרום במרום. רשב"י במערה, אמרתי לכם, התורה של רשב"י היא כל כך לא שכל קר, זה כל כך לא שייך לשכל קר. זו התחדשות ודינמיקה ואהבה. זה לא לימוד של כל מיני פסקים ודעות, זה לחיות אותם, להזדהות איתם, להעמיק בהם, יש שם אנרגיה אינסופית. וכל מי שקורא, אפילו עוד שמונה קבצים, אפילו פסקות של הרב, רואה איך המשפטים הבלתי נגמרים של הרב, המילים שהוא ממציא כל הזמן, הם בגלל שהוא חווה מפגש עם אמיתות כאלה עליונות, שמשפטים קצרים ומילים רגילות לא יכולות להביע אותם. יש שם איזה רגע שמתפרצים מכל הכיוונים. במערה היה חשוך, במערה הם ויתרו על המון דברים, בהחלט ויתרו על המון דברים. היה להם מעולה שם. ששון הדעות העליונות. זיו החיים הברוכים. היו חיים לאלו, לאלו, לאלו. מבחינת המס, מבחינת ההתחדשות, הם לא ידעו כמה מערכות בחירות היו, וכל מיני מהדורות מתפרצות, לא כל כך דיברו עליהם. ו... יש פה כאלה שמסכימים, שזה פחות מעניין מה שיש מחוץ למערה. המערה של רשב"י וחבריו הייתה המקום הכי מעניין בעולם. היה מקום מרתק, חי, פורץ, תוסס, גודל, מתעלה. זה לא ידע. עוד כמות של ידע, עוד כמות של ידע. בכל, איך הרב כותב את זה באורות התורה? כל הלכה, 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 כמו שאתה. מוצא ציפורן, נכון? לא עלינו מזהים עבריין לפי איזו שערה אחת שנשארה בזירה. כי ה-DNA של כל תא בגוף הוא ה-DNA של כל הגוף כולו. איך ה-DNA של כל התורה כולה נמצא בכל? בכל הלכה והלכה. אז ה-DNA של התורה רשב"י בבנו חודרים. לעומק העצה האלוקית, את זה הם חיים. אז המערה הזאת היא המערה הכי מוארת, הכי מוארת באלף, נכון? מה השמש שזורחת שם במערה? זיו החיים הברוכים, קצבה מרום במרום. הם לא לבד, הם ממש לא לבד. מלאכים ושרפים וחיות הקודש, אני לא יודע מה אין שם. וצבא מרום במרום, ונשמת האומה, וכנסת ישראל, ותפארת ישראל, ועוד כל מיני מילים שאני יכול רק לדקלם אותם, לצערי הרב, בעניותי. אתה לא צריך לדאוג להם. אליהו לא בא למערה, הוא אומר, בוא, יופי, בשורה טובה. מי אמר זה בשורה טובה? מה בשורה טובה זה? לא כל כך נחמד פה, אתם יודעים? תראו, אנחנו מאוד רוצים להיות פה, כי צורת החוויה שלנו לא מותירה לנו אפשרות באלימותנו, בצערנו, בגלל שגורשנו מגן עדן. אז אנחנו... רואים בעולם הזה כל מיני דרכים להתקדמו, דרכים לפריחה ודברים, דרכים לשמחה. רשב"י, אתם יודעים למה הוא נכנס למערה? הוא נכנס למערה בשביל להוביל, הוא בנוי לזה, הוא מתאים לזה, הוא עושה את זה הרבה לפני המערה, אבל הוא דווקא בגלל למבט של הרומאים. הקדוש ברוך הוא שולח את רשב"י כנציג של כנסת ישראל לדורותיה. לחזון החזונות, לתקוות התקוות, לקץ כל הקיצים. לגעת בגבהים היותר עמוקים, שהתגלו רק עוד תקופות ארוכות, ארוכות, ארוכות. וכשהוא שמה, אז זה טוב לו מאוד, טוב לו מאוד. הוא לא זקוק שנחלץ אותו משם. ניסיתי לומר קודם שאנחנו בחוויה שלנו קולטים את החיים דרך החושים. אנחנו מאוד מפחדים לאבד את מה שהחושים מספרים לנו, כי זה חוויה של חידלון. אנחנו פוחדים מהמוות. ובעצם, נכון, כמו שכולכם מכירים, מה שהרב אומר, שהמוות ומתו הוא שיקרו, אבל במובן הרבה יותר רחב. אנחנו נאחזים במה שיש לנו, אבל מה שיש לנו זה שמחת העלובים, שמחת הדלים. אנחנו שמחים במה שיש לנו, ואנחנו לא מעלים בדעתנו אולי ש יש לנו אפשרות היפותטית, אצל רשב"י זה המעשי, לחיות, אנחנו שמחים במה שיש לנו, כי אנחנו לא מעלים על דעתנו מה יכול להיות לנו באמת. אנחנו נלחמים ונאבקים ורוצים ודואגים, שיכול להיות שאנחנו נוגעים בקצה של הקצה של הקצה של הקצה של המושג שנקרא חיים. ואנחנו דואגים לרשב"י במערה, אבל רשב"י דאג לנו. למסכנים שנשארו שם מחוץ למערה. לאלה שחיים בעולם כל כך חשוך, בעולם כל כך כואב, בעולם כל כך חלקי, שההבנה שלהם, הם מפספסים, הם מסמסים את כל האושר של החיים. אז הוא לא בא להגיד לו, רשבי, למה רשבי נכנס למערה, אתם זוכרים? לאורך כל הדרך? כי זאת השליחות האלוקית שלו. איך הוא ידע זאת השליחות שלו? דרך זה שקיסר רוצה להרוג אותו. אבל הוא לא נכנס בגלל קיסר. נכון? אתם זוכרים כמובן שיש פה כמה שכבות. השכבה החיצונית הטכנית היא בגלל קיסר. אבל הוא מבין שאלוקים שולח אותו. הוא מבין שאלוקים מדבר איתו דרך קיסר, דרך הגזרות של הרומאים. אז קיסר מתזמן ומת, הוא רק היה הכי תמצי להיכנס. וכשחלפו 12 שנים, פעמיים שמיטה, אז רשבי נמצא במקומות כאלה, שהוא כבר, מי זוכר את זה? מי זאת רומא בכלל עכשיו? גם קודם מי זאת רומא, אתם זוכרים? כשרשבי נכנס למערה, הוא נכנס מתוך שאינו צופת העתיד הרחוק, ויודעת שאין שום דבר טוב שאפשר לקבל מהרומאים. על אחת כמה וכמה, נכון? שאין, שמה, מה שקרה אחרי המערה? אז מת קיסר, לא כתוב בגמרא, אני מנסה להסביר למה. אני חושב שהרב עונה פה לשאלה, משהו פה הסתבך לי עם המסך. רואים אותי, שומעים אותי? כן, טוב.
כן, שם.
כן, הרב.
אז נראה, הנה, חזר לי לתחייה. אני אתייחס לשאלה שלך, רב שמעון, אומנם בעזרת השם. מקווה. רשבי, איך אלוקים גילה לו שהוא צריך להיכנס למערה? דרך הגזרה של קיסר. אבל זה רק אופן שגילה. ולכן עם הקיסר, שימות, שימות קיסר. אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. לכן לא כתוב שזה קרה. אליהו הוא זה שמביא להם את הבשורה, וכי בשורה טובה. אבל שימו לב, אליהו לא פוקד עליהם. אליהו לא מספר להם שיכולים לצאת מהמערה. לא. הוא עושה את זה בצורה כזאת בשלוש... הנמחות, מזעורים של המידע. א', הוא נעמד על פתח המערה, והוא לא חודר לעומק המערה, הוא לא ניגש אליהם. ב', הוא שואל מן לודאי. זאת אומרת, הוא נותן להם להבין לבד, נכון? וג', הוא לא אומר להם מן לודאי שאפשר לצאת. לא. את המסקנה הוא משאיר להם, שהם יחיבו לבד. בוא נראה מה הרב אומר. הקדושים הללו שהיא נזרה משעון החיים וכל חיים החברה מאומותיהם, הם בתוך המערה. בחוץ, יש, רעש, גש, אקשן, איזה דברים יפים. היה במקומות. הם צריך לפרוש. הם צריך להתנזר. הם צריך להפסיד. אבל זה לא הסיפור של רשבי, בכלל לא. עושר ושמחה. ורוב ברכה, בחיים היותר מלאים של מה? לא של המימוש הגשמי, אלא של צורה, לא כדשו באדם. נעשה אדם נאמר בעבורך, כך אומר הפיית. במה זה עשה להם רוב ברכה? והוסיפם אור חוכמת אלוקים ודעת קדושים. לא הייתה יכולה הידיעה הזו של מה? של מציאות אפשרותו מצאת עוד לכם החברים? אז יופי, יש, אתם יכולים לחזור. מצאת נאמרה, אז מה? היא לא יכולה להיות קובעת מקום באמצע חיים. אנחנו מדברים על השאלה אם הוא ייכנס לאמצע המערה, הוא יישאר בפתח, הוא יחדור לתוך הטריטוריה שלהם, הוא יעמוד בצד. את אליהו יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון? אבל אליהו קובע מה המקום הנכון של השמועה הזאת. השמועה הזאת צריכה לעמוד בצד. איזה יופי, הגיע איפה, מה פתאום? מהצד שומעים את זה. שומעים את זה. מבחינת שמירת החיים יש אפשרות לצאת מהמערה. אבל זה חלק קטן, זה חלק צדדי נקרא לזה ככה. יש מבחינת שמירת הנהלים אפשר לצאת מהקפסולה, אז זה חלק קטן מאוד מהסיפור. עכשיו בואו נבדוק בקופם של דברים. גם הקפסולות, אנחנו כבר מתחננים שנגיעו הקפסולות. משרד הבריאות כנראה בצדק מתמאמה. אני לא מניח שמישהו שם עושה את זה מסיבות שלי. ואנחנו כל כך מחכים לקפסולות, עד שהגיעו הקפסולות, כבר אפשר ללמוד בלי קפסולות. אז אם נצטרך ללמוד בקפסולות, אז למה נלמד בקפסולות? בגלל הקורונה. לא. שאני רוצה שנימד בקפסולות. אנחנו יודעים את זה דרך הקורונה, כך לפחות ננסה להסתכל בעקבותיו של רשבי. אז מידיעה הזו שמציאות אפשרותם, זה לא, יש, עכשיו יש אפשרות, קודם לא אכלתם את זה. וגם לא רציתם, קודם לא אכלתם את זה. עכשיו יש כזאת אפשרות. היא לא הייתה יכולה להיות קובעת מקום באמצע חיים. אליהו לא הייתה קל להם בפנים, כביכול. כי תחת ססרון הראות, החברה יותר שלמה, קראנו קודם, יש להם. אומר לא מעט השם הייתה זו, שבהתמלאם עוז, קדושה עליונה וחוכמה נסגרה למעלה לראש, הם יכולים לצאת כי הקיסר נהרג? לא. למה הקיסר נהרג? הם יכולים לצאת. אם הם היו צריכים עוד שנתיים במערה, אז יכול להיות שהקיסר יכלה לחיות עוד. אלוקים רוצה שהתורה של רשב"י תצא מהמערה. אלוקים רוצה שהעולם החשוך יואר מהאור הגדול שיש בתוך המערה. ולכן הקיסר מפריע. אז מטלטים אותו הצידה. הכל מדויק, הכל בשקל אלו, בשקל הקודש, הכל אלוקי. אז יש אפשרות עכשיו. מעת השם הייתה הזו, שבהתמלאם אור, זה מיצות, 12 שנה, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה את 12 שנה, בלי שום קשר לקיסר. אם הוא מפריע, ננער אותו הצידה. אז הקדוש ברוך הוא מבקש שהקדושה העליונה והחכמה נשגבה למעלה ראש הרבה 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 מעבר לכישרון האנושי, עוד יצאו וישפיעו על בני דורם. אתם זוכרים למדנו בפרק ראשון בקמה, שללמוד על מנת ללמד. זה מחלוקת ראשונים, נכון? גדול תלמוד או מעשה, אז תלמוד שמביא ללמוד וללמד, זה יותר גדול מעשה, ככה היום, נכון? יש ללמוד ויש ללמוד וללמד. אז יצאו וישפיעו על בני דורם. האור הגדול, השמחה הגדולה, הססון הגדול שהוא במערה, צריכים לחדור קצת אל תוך החיים שאנחנו שמחים, כי זה מה שיש לנו לשמוח במעט שנותר. אנחנו שמחים בכל מיני חסרי פשר, ואנחנו... טוב, עוד מעט נמשיך עם הפסקאות, הרב יביר את זה יותר. ותחת המחאה של החיים, זה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. בשלב הראשון, הקדושה העליונה של רשב"י הייתה במחאה אל החיים. כל מה שתקנו, לא לעצמם תקנו. על מי רשב"י מחה? כלומר, לא, רק לעצמם תקנו. תקנו גשרים ליטול מיסים. שווקים, למה שווקים? מרחצאות בשביל להרבות עבירות, נכון? אז כל מה שתקנו, אז לא תקנו אל עצמם. זה מחאה נגד רומא, זה לא מחאה נגד רומא. נכון? זה מחאה קשה גם על חביריו. רבי יהודה משבח. ורבי יוסי ששותק, אז דיברנו על זה שבתוך השתיקה שלו יש הרבה מאוד שבח, הרבה מאוד הערכה, וכשהוא מוכה, הוא מוכה אפילו, כן, יש פה מחלוקת, ובדרך כלל מכבדים מאוד זה את זה, אבל מבררים דברים לאמיתתה של תורה. אז תחת המחאה של החיים, הקדושה העליונה, העליונה הזאת של רשב"י הופיע בתור מחאה על החיים, במקום, תחת זה במקום. במקום המחאה של החיים היוצאת מהאנשים נשאים מאוד הרוגים על הסדר יותר לא אומר בחיים. למה? למה הוא מחה? כי הגעגוע שלו הייתה. זה שאנחנו לא מוחים הרבה פעמים, זה כי אנחנו... כי אנחנו עלוביה, ענן עלוביה, מה יש לנו למחות? מה הציפיות שלנו? מה הידע שלנו? אם הפער שלו לא כל כך גדול בינינו לבין המציאות, אז אנחנו מוכנים לקבל אותה ולהבין אותה ולהתחשב בה ותראה. באוהבים הגדולים, האוהבים הגדולים הם אלה שלפעמים הם אוהבים גדולים ומאמינים גדולים, אלה שרואים מול עיניהם את הפוטנציאל באמת ושחיים את המדרגות הנסתרות הפנימיות. אז הם הורגים על הסדר היותר עליון ומאיר בחיים, והם רואים כמה העולם מפספס, כמה העולם מסכן. אז הם נותנים לנו איזה מכה בראש, תפסיקו להיות כאלה קטנים, תפסיקו להרוס לעצמכם את החיים, תפסיקו. כל הדיונים האלה, זכותו, תבין אותו, נכון? אתה רואה מישהו נותן לעצמו מכות עם פטיש בראש. תבין אותו, זכותו, זה דעתו, ואתה מעיף לו את הפטיש מהראש, כי אתה ברוך שהוא מתאכזר, ואתה חי את זה כל כך שהוא מתאכזר על עצמו. אז רשב"י זה הבדלים, אני ברוך שם זכיתי בעידתי, עם המשווה, אני אומר, לא, רשב"י לא כזה, רשב"י חי, הוא רואה את כל יהודי, הוא רואה בדור ההוא, של אחרי הכישלון הנורא מול... מול רומא, כשאנחנו שאולו הרבה השלכות מוכניות, ואכזבה כבדה, ודיכאון גדול, רואה בדור הזה, הרומאים לא צריכו לשבור אותו, אחרי הכישלון הטוטלי של המרד השני, עם הנקמה, חזרית האינסופית, נצח ישראל לא נסדק כהוא זה, בליבו של רבי שמעון. אז הוא מסתכל עלינו, ואומר, למה אתם מתעסקים בפירורים העלובים שלכם, כשאתם יכולים לשבור בגדול? אז בהתחלה זה בא בתור מחאה. תחת המחאה של החיים, וזו מחאת המערה. שהחיבור אל העתיד הגדול הזה יהיה תחת מחאה. מה המערה בנתה בו? נכון? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שמתמלאה מעוז הקדושה יצאו וישפיעו. ושתחת המחאה יהיו חמושים, ויהיו חמושים רשב"י ובנו. יהיו חמושים בעצה וגבורה, איך ליתן מהלכים לחיה ובשב, ולמטרתם הנהלה ולסגירה. אתם זוכרים פסקה ה-10 את השש שנים ועוד שש שנים. לעלות, 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 והשש שנים האלה, הבאות זה מה? זה ליצור דרכי אורה אידיאליות כאלה שמתוכם אפשר לחיות, מתוכם אפשר לחיות. מבחינה מסוימות זה קודש יותר פנימי, זה קודש יותר עליון שהוא כבר פונה להעיר אפילו את העולמות היותר מגושמים. אז יהיו חמושים בעצה וגבורה. איך ליתן? עצה וגבורה זה אחד מששת התכונות של המשיח, נכון? רוח עצה וגבורה. רוח דעת ויראת השם. עצה זה משהו פרקטי, לדעת איך לחבר את הצדים אכן העמוכים החיים. לעומק, עומק, עומק, מחשבתם של ישראל שלכם, מה לכל? מה הייתה הגבורה הזאת? הייתה גבורה למה? צריך הרבה גבורה. גבורה זה מציאות מסובך, מציאות בעייתית, שנאבקים מתוכה לגלות את מה שאתה... איך ליתן מהלכים? מסלול כיוונים כאלה, חיי הרבה כבר שם, שמחוברים לנצח. בפועל הנצח היא... הגאולה תגיע, אנחנו יודעים, שאחרי רשב"י זה 1,800 שנה כמעט אחרי רשב"י, שעברו תקופות ארוכות ארוכות בין רשב"י לבין... ראשית צמיחת גאולתנו, בית המקדש שלישי עוד לא נבנה. אבל כבר את ההווה, כבר את נקודת ההווה הזאת העכשווית, אנחנו כבר רוצים לחבר אליה בפועל. איך כל צד אחרי צד, דברים דומים לרבי יהודה, נכון? זה לא רבי יהודה, כי זה בא מתוך המערה. רבי יהודה תמיד היה, במקום הזה מכיוון אחר. איך להתאם מהלך לחייו ושיבו למטרתם הנעלה ונסגירה? אז עכשיו, זאת אומרת, אתם, רשב"י ובנו, היו שמחים מאוד מאוד להמשיך במערה. הם עושים את זה בשבילנו. הם עושים את זה כי הגיע הזמן, כי אחרי 12-12 שנים הגיע הזמן, הם מבינים בתורה שהם שהגיע הזמן לצאת. הגיע הזמן שהעולם כבר זקוק לנו, אז הם מוסרים את נפשם בשבילנו. אופק, מה קיבית את המסך? תפתח אותו עוד פעם. קצת נשמח בזיו פניך. אז הם... ומה המציאות? צריכים... אנחנו רוצים אותך, רשב"י, מה אתה? אתם רואים איך כל עם ישראל בא בל"ג בעומר למערה של רשב"י, מה? אנחנו רוצים אותך במערה. אנחנו חייבים אותך, אתה... לוז חיינו. מתגעגעים אליך מאוד, רשב"י. אז כן, לא מאמצע מקום משכן קודשם הייתה יכולה לצאת הדאגה איך להודיע את הדרך שכבר נפתחה לחברי מראה. לא, אני בא, זה לא אפשר. חיוני, כיוני, זאת אומרת, מה פתאום? זה נטון קטדי, שהם ישקלו אותי. ולצון השם, שהם יצאו כבר אליי. שהגיע הזמן, והגיע המועד. כי מצד פית חדמאת, את אליהו קם בפית חדמאת. זה את המיקום הגיאוגרפי שלו, המיקום שלו ביחס לנקרות צורים, הוא בא ללמד משהו, הוא יכול להיכנס, הוא רוצה לספר לנו. איך ניגשים אל הקודש? איזה יופי, סוף סוף... זה כמו בליל הסדר שבבני ברק, בבני ברק קדמונית, שהם ישבו בליל הסדר בסיפור יציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידים ואמרו להם, רבותיהם הגיע הזמן קריאת מה ששחרית. זאת אומרת, אם הם לא היו מגיעים לתלמידים, אז מה? אז עד עכשיו הם היו ספרים יציאת מצרים. עברו 3 שניות, נכון? מתחילת הלילה, עד שפתאום באלם הם היו, הגיע הזמן קריאת מה ששחרית. אבל אין ברירה, הגיע הזמן קריאת שחרית, מה לעשות? נגמר הלילה הגדול, לצערנו הרב, פספסנו אותו. אז זה לילה בתוכם בהלכה, הכוח של הלילה, זה שימו לספר קצת מצרים, זה לילה שחלף עבר, אבל המערה זה אפשר עוד. הקשיבות עכשיו, הקשיבות של שני הגדולי עליון האלה, מה הקשבור הוא מבקש? הגיע קיסר, בוא נדון, וכן, נכון, הם צריכים אותנו שם בחוץ. הם צריכים אותנו בחוץ שגם היינו במערה, גם זה שהיינו במערה זה בגלל שצריכים אותנו בחוץ. בתוך המערה, אשרינו! שמלאך רע עונה מבין כוחו, אשרינו שהם היו במערה. אישה שלהם התגעגעה עליהם, גם להם, אתם יודעים, הגדול. הגדול הם מסירות דבר שגדולה, מאמצים גדולים, זה לא... תיכנס למערה, לא בטוח ש... שכמו שאדמור הזה כן אומר... לא בטוח שתגמור את הזוהר בחודשיים שלושה, לקרוא, כן, לקרוא אפשר גם יותר מהם. אז פיר, ולא בדרך ישרה כאילו הדבר עליהם. למה הוא אמר ככה? הוא לא אמר, רבי שמעון, אתה יודע שמת קיסר? הוא מדבר עם עצמו, אם רבי שמעון נשמע, שישמע לבד. הוא לא אומר, רבי שמעון מת קיסר, והגיע הזמן לצאת. לא, אתה תחליט לבד. אתה תחליט לבד אם הגיע הזמן לצאת. שהמידע הזה יהיה לך. טכנית. מה שילץ אותך לשם במערה, פסק. תחליט לבד, אליהו משאיר לרבי שמעון את זה. ולא בדרך ישרה כאילו הדבר נוגע להם. הוא אמרתי, אתם חייבים לשמוע. לא. כי מה חסר למתענגים על השם ועל טובו? מה חסר להם? מה זה להתענג על השם ועל טובו, אתה שואל? שאלה גדולה שאלת בני. אפשר קצת לטעום את זה לפעמים. גם אדם רגיל ברגעים מיוחדים. להתענג על השם, להתענג על העובד, על המלך. במסיבוך, מתייחד העובד עם המלך במסיבוך. מה זה להתענג על השם? יש דבר כזה להתענג על השם, שהוא העידון היותר גדול מכל העידונים. אתם כולכם זוכרים איך מסילת שרם נפתח. הוא העידון היותר גדול מכל העידונים. ושם המעול עליהם. קיצור, אתה לא... תודה רבה, מי שמע אותו בשורה טובה. הם לא מובאסה, אתם יודעים למה הם לא מובאסה, במסיבות. הם לא דיברו בערבית, והם לא חשוב בעשרה, ושבעיקר הם יאמינו לאלוקים, שהם אלוקים שולח אותם החוצה, צריך לצאת החוצה. אז מה? כי מצד הדאגה הקולט, תיקון עולם. שימו לב, אבל הם יוצאים, הם הולכים לצאת אחרת לגמרי במאמר. זה אותו רבי שמעון, אותו רבי שמעון שצפה את העתיד וראה אותו כבר עכשיו. עכשיו הוא צופה את העתיד ואותו כבר עכשיו, אבל הוא לא תובע מהעולם הזה, הפכה אותו בסוף התהליך להיות כבר עכשיו של רבשים. הוא מכיר בזה שהעולם נמצא במקום אחר, הוא ברור לו שההווה מחובר לעתיד. איך ההווה מחובר לעתיד? זה עולם המאה. לא בטוחים שהלימוד הזה נגמר, כי אם מישהו יהיה עוד שנה במאה, מיד נראה את זה. להשיב, רגע, כי מצד דאגה הכוללת לתיקון עולם, היא עבודת אליהו, עולם זה דווקא אליהו עכשיו הרמז. נכון, למה הגמרא מגלה דווקא אליהו? כי זה דווקא אליהו, מה זה למה זה דווקא אליהו? למה, אבל זה דווקא, למה אלוקים החליט דווקא אליהו? למה אליהו החליט שהוא זה שמחלץ אותם, נותן להם את המידע הזה שמחוץ למה? כי מי זה אליהו? הדאגה הכוללת, תיקון עולם, עבודת אליהו בעולם. להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, נכון? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומה הוא יעשה, אליהו הנביא? וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. יום השם הגדול והנורא, מלכה משיחה יבוא, מתוך שאליהו משיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. מה זה להשיב לבבות? תיקון עולם. זה הישן והחדש, זה מה? זה לחבר את העתיד אל ההווה, ואת ההווה אל העבר, ואת העבר אל העתיד. הוא לא מת, הוא נוסע מתקופה לתקופה, ממקום למקום, הוא עולה, הוא יורד, שמיים בארץ. החיבור של אליהו מחבר שמיים בארץ, זה הדאגה שלו, הדאגה שלו להשיב לבבות, לא רק שהכל יהיה בסדר, תיקון הלבבות, תיקון החיבורים. אליהו בא לתאר, לקרב ולא לרחק, להכשיר ולא לטמא. הגמרא בפרק ב' בקידושין. להכשיר לבן של ישראל לאור פני מלך חיים. למה הוא בא לפני יום השם הגדול והנורא? כי הוא זה, הוא הרב שלנו, הוא מוביל אותנו. הוא זה שמכוחו נפגש ביום השם הגדול והנורא. ושיום השם יהיה גם גדול וגם נורא. נורא זה מצידנו, זוכרים? נורא זה היחס הנכון, שאנחנו בונים בעצמו לפעול לקראת יום השם. זה השליחות של אליהו. אז אליהו מגלה להם. אם אליהו לא מגיע, אם אני מבין שזה שום נשאר מהר הנצח, אני לא יודע. אבל אליהו לא אומר להם לצאת. אליהו אומר, יש אופציה כזאת, תבדקו. הוא מזכיר. הוא נותן מידע שאתם תחליטו, משמעותי לא. משמעותי לא בגלל שהקיסר מת, הם יוצאים. לא. אליהו לא רוצה שהם יוצאים בגלל שהקיסר מת. אליהו אומר, יש פה מידע שהם צריכים להיות מודעים עליו, ולעשות את החשבונות. אז הם עשו את החשבונות. אולי מוקדם מדי, נראה עוד מעט. ממנו יצא ההערה בדאגה. מה זה הערה? הערה לנער, לעורר. לנער זה אולי ביטוי לא יפה. לעורר, להתעוררות כזאת. בדאגה, איפה למצוא הקשר? וזה קשר של לב אבות אלמנים ולב אבותם. רבי שמעון וגם נו, הם אבות. הם עסוקים במחשבה הקדומה. מחשבה הקדומה. ויש בנים. בנים שהם ניצבים מול הווה. בלי המסורת, בלי הידע. ורוצים אבא. אז אליהו אומר לרבי שמעון, תשמע, יכול להיות שהגוזלים מחפשים את הציפור, שהילדים צריכים את אבא. ממנו יצאה הערה בדאגה. דאגה זה אחריות, דאגה זה... הוא לא מודאג, הוא דואג להשגיח, זה דאגה. איפה למצוא הקשר? שידיעה הזאת דמית קיסר בטלה גזרת, תגיע עד ליבו של בר יוחאי. אז למה הוא קורא לו בר יוחאי? כשקורא לו בר יוחאי הוא רומז פה משהו. נכון? אליהו עומד מהצד, אומר תחליט לבד, אבל הוא רומז פה משהו. הוא נותן איזה... נאום, הערה, הערה, לא יודע איך לקרוא לזה, אני מפחד. שהוא קורא לו ברוך חיים, למה הוא קורא לו ברוך חיים? הוא אומר לו רשמי, למה הוא קורא לו רבי שמעון? הוא אומר, ככה קורא לך, אתה הבן של יוחאי. מי זה יוחאי? יש גמרות לא פשוטות ביחס ליוחאי אבא של רבי שמעון. אולי הוא היה מאיימים עליו, שאני אגיד ליוחאי אבי, נכון? מכירים את זה? יכול להיות שהוא היה, אני מפחד להגיד אליו, כזה בין. אבל יש עליו, לא בטוח שהוא היה גדול כמו רשב"י, נגיד ככה, בסדר? אלו, אלו, אדוני, אתה, יש לך אבא, גם לך יש אבא. זה השם שלך. לא רבי שמעון, אתה רשב"י. וככה אפילו נשיר עליך, נשיר. לפי שנים, עם ישראל יגיד, יש כאלה בכל שבת, יש כאלה בנים מיוחדים. אתה בר יוחאי. הוא דואג שהקשר הזה, שהדאגה לחיבור לעם ישראל יגיע אל ליבו של בר יוחאי, מזכיר לו את אבא שלו. הוא קורא לו אבא שלו, למה אומר אבא שלו? כי הוא חושב שרשב"י לא רוצה לצאת מהמערה. לא, זה לא מניפולציות רגשיות. זה התפקיד של רבי, של אליהו הנביא. אליהו הנביא אומר לרשב"י. צריך להתחשב גם במגמות שלי, בתפקידים שלי. יכול להיות, אתם יודעים, גם היום יש מערות סוגיות. שיושבים בהם יעלומים, תלמידי חכמים שמצרפים את אישיותם, ואת תורתם, ואת עדינותם, והם אולי לא יודעים להעביר שיעורים יפה, והם אולי לא חריזמטיים, והם אולי לא פויסקים. יושבים בכל הדורות היו כאלה. יושבים כאלה בודדים, במועדה, משפחות כאלה. כל תלמידי חכמים הם משפחה גדולה של מסירות נפש. והם נותנים הרבה מאוד אנרגיה לדופק של האומה, לקדושה של האומה, לטהרה של האומה. אבל רשב"י חייב לצאת. רשב"י חייב לצאת. פה יש איזה שמות. ארוגות נוי כאלה, נכון? ריאות ירוקות ככה. צריך ריאות ירוקות. צריך גם בתי מדרש. כל אחד צריך להיות בית מדרש כדי לבנות את התשתית, את הבסיס, את הקשר לתורה. ויש כאלה שם. אבל רשב"י חייב לפקות החוץ. אליהו לא יכול להשאיר את רשב"י. אז הוא אומר לו, אתה תחליט, כן, אבל אני... רוצה שיהיה לך קשה מאוד לא לצאת. אז הוא קורא לו בר יוחאי. בר יוחאי תגיע מצד השיתוף התולדתי שיש לו עם בני הדור, לך יש אבא וגם אתה אבא. אף השפיל שהתעלה עליהם הרבה מצד השלמותו היונית. יכול להיות שאפשר לעשות גם השוואות בין רבי שמעון ליוחאי, אבל אתה, זה אבא שלך. זה הגזרה אלוקית, הופכת על עולם דרכו, ואתה נפגש עם אלוקים דרך יוחאי. אף על פי שהתעלם, איפה הם ואיפה הוא, לפני שהוא נכנס למערה, מה קורה עכשיו ב-12 שנים? הוא ישן, הוא לא יודע מה עמוד אותו עכשיו, נכון? הוא לא יודע מה לומשים ואיך עושים חביתה היום, לא עושים חביתה כמו לפני 12 שנים. ואיזה שירים שירים סביבה שלישית, אפילו זה השתנה, נכון? זה לא השתנה. ו-12 שנים לא נשנה דברים כאלה. מהותיים. אבל התעלה לי מרבין צריך שאתה תמיד מדוחי הקדושה, אני אומר, אתה יודע, הקולט של טובת הכלל. אני לא יודע איך לפסק את זה. כלומר, מצד השיתוף התולדתי שיש לו בני הדור, אף על פי שהתעלה עליהם, בהגיע הזמן, אפשרותה, במה הוא התעלה עליהם? בדאגה הקולט לטובת הכלל. למה הרבי שמעון בר יוחאי במערה? למען האנושות, למען הבריאה, למעני ולמענך. למען בני דורו ולמען כל בני דורות הבאים, בגלל זה הוא מתחבא שם במערה. וואו, אני צריך לסיים, אני רואה. בהגיע הזמן אפשרותה, זה שזה אפשרי מבחינה חיצונית, זה נגע עד לבבם. שיקשיבו רק קשב. זאת אומרת, רשבי מפעיל עליהם, עליהם לחץ קל מאוד, רשבי מבין אותם, רשבי שמח מאוד. אליהו, אליהו, אליהו. ידעתם, נכון? אתם מגיעים לטעויות שלי. אליהו שמח מאוד שבמערה. אליהו מבין יותר מכל את הערך, כמה קדוש וכמה חשוב שבמערה. ואליהו, בעדינות, תלמידי החיים של ארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה, אומר רשבי, לא, הוא לא אומר רשבי, הוא אומר בר יוחאי, אבא, גם אתה מתגעגע לאבא, נכון שרשבי במערה התגעגע לאבא, תינוק הזה חי בלבבו בטח. אז אנחנו צריכים אותך, בבקשה. הוא רוצה לגעת להם בלב. הוא רוצה שרשבי יצא מהלב של רשבי. הוא לא רוצה שהרשבי יצא בגלל הפקודות של אליה. שזה מהלב, מהתורה, שהתורה הזאת תגיד עכשיו אני צריכה לצאת החוצה. אבל הוא קצת יעזור ללב של רשבי להיפתח. והדאגה הכוללת של טובת הכלל, בהגיע הזמן אפשרותה, היא בעצמה נגעה לבמת שהקשיבו רב קשב, כן, הם הקשיבו לאליה. ופנו לדברי אליהו המורים באורך הערה הכוללת, והם יצאו בפסקה הבאה, מהמערה, נכון? יסוד שבנצח היום, אתמול גם על זה דילגתי. טוב, אתם שמחתם אותי מאוד, שתי דקות או דקה וחצי לסיום יסוד שבנצח, אז אין לי הרבה חידושים, אף פעם אין לי הרבה חידושים. יסוד כמו תמיד, יסוד... יש משהו בנצח שהוא קבוע, נכון? יש משהו בנצח ששום דבר לא ישבור אותי. אבל יש בנצח הרבה תנועות, סוערות, יש גלים. למה, זה הרעיון שכל רגע הוא לא נותק מהנצח. גם הפסגות יותר גבוהות וגם העמקים יותר, ובטח שהוא יגיע ביניים. אבל יסוד שבנצח זה איזו קביעות שיש בנצח. זה הבקשה שלנו, זה ההחלטות שלנו למסד נצח. להשפיע את הנצח הזה, לחבר אותו לחיים. הנצח אמרנו זה ההחלטה הפנימית הזאת. אחר כך התוצאות שהן אנחנו שורדים. אבל בנצח זה בעיקר ההחלטה הפנימית הזאת. זה גיא ודקדושה כזאת, נכון? אז זאת דקדושה של לחשוב על עצמנו מחשבות גדולות. אנחנו נעמוד בדמיונות, בחלומות הגדולים שלנו, בתנאי שיהיו לנו חלומות ודמיונות גדולים. אם לא נחלום חלומות... הזויים, הם לא התממשו. הנצח בנפש, הנצח הוא אחרי זה מתממש במציאות, הוא כל כך מתחיל בנפש, בנפש הלוקית שלנו. בנפש זה הוודאות הזאת שאנחנו נחלום ונלחם ונצליח, ולא נתפרק, גם כן אם בבן גרתי ואחר הדעת. ולקחת את ההחלטה הזאת שהיא כולה להוות אש קודש, כולה, ולייסד אותה, לייסד אותה פירושו של דבר, לכן הכלים נחדור לתוך המציאות. למקד אותה, להזרים אותה לתוך המציאות, להפוך אותה לקבועה, לקבועה. לא להתלהבות, מאוד 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 עליונה שגם פועלת החיים. אלא יש משהו ברגעים הכי גדולים וברגעים הכי קטנים, שמה? שהם בכל אופן יש בהם נצח. איך הוא נצח נצחונות כאלה גדולים? ואיך הוא לא התפרק מנפילות כאלה קטנות? ויש גם את כל המרחב, את כל מה שנקרא נורמלי. לחבר את הנורמליות אל הנצח, לזכור, למצוא את הצבעוניות בתוך האפור, או יותר מזה, לזכור שהאפור הוא לא זקוק לצבעוניות, שהוא צבע יפיפה, שדווקא איתו ממליכים, אפור דומה לתחלת, ותחלת דומה לים, גם ים הוא אפור, ים דומה לרקיע. לא, פה זה כבר המצאות שלי, אז הנה להמשיך. להתראות מחר, ידידיי, כל טוב, שמחתי להיות איתכם, שלום שלום.
תודה רבה.
תודה רבה.